לפתע פתאום, היא הייתה בריאה והכל היה בסדר, היא הייתה הבת של הרב גץ, היא הייתה הסבתא של השכנים שלנו, אישה מאוד מאוד צדיקה. אז אמרתי, ברור שזה יהיה לעילוי נשמתה. חשבתי לראות דברים שקשורים לפרשת שבוע, אמנם קראנו אותה היום, אבל לא נורא. וזה גם התחבר לנו לט"ו בשבט בעזרת השם. זה דברים ששמעתי מאח שלי, הרב אוריאל איתן, שהיה בקריית ארבע והעביר את זה במדרשה. והרגשתי שזה ככה מתחבר לדברים שחשבתי עליהם ממילא, אז מי שאומר דברים בשם אומרה מביא גאולה לעולם, אז אני אומרת שזה דברים של אח שלי, לא שלי. אז נראה קודם כל את הפסוקים, מה התורה מספרת לנו, ראינו את זה השבת בתוך הפרשה, ומתוך זה נשאל כמה קושיות, ונשתדל בעזרת השם גם להגיע למקומות יותר עמוקים שהפרשה מבקשת להביא אותנו. אז הדברים כתובים אחרי קריאת ים סוף, אחרי שירת הים, והפסוקים אומרים כך: וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. כן, אז אנחנו קצת אחרי שיצאנו ממצרים. אנחנו מכירות את הסיפור של ההליכה במדבר, אבל תחשבו על משפחות עם נשים, עם זקנים, עם ילדים, עם תינוקות, שיוצאים אל תוך המדבר, ואתם יודעות, מדבר זה בלי כבישים ובלי בתים, ואף אחד לא יודע מה נאכל ומה נשתה, ואיזה צרות יש במדבר, ואיזה קשיים יש במדבר. וזה די מלחיץ להתחיל את הדרך הזאת. והם הולכים שלושה ימים ולא מוצאים מים, לא למצוא מים שוב, אין לנו ברזים, אין לנו מניות, זה לא פשוט. כלומר, זה באמת חשש מאוד מאוד גדול, זה באמת מפחיד, זה באמת מלחיץ. ויבואו מרתה, הם מגיעים למקום, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרה שמה מרה. אז עד שמגיעים סוף סוף למקום שיש בו מים, ובטח הם היו שמחים והתלהבו שהנה הבעיות הולכות להיפטר, אז מנסים לשתות את המים והמים מרים. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? הם לא יודעים מה לעשות. עד שהגענו למקום של מים, אז אנחנו לא יודעים אם אפשר לשתות את המים האלה. ויצעק אל השם, משה רבינו צועק אל השם, ויוראו השם עץ, ריבונו של עולם מראה למשה איזשהו עץ, וישלך אל המים וימתקו המים. אז השלכת העץ הזה אל תוך המים המרים גורמת למים להיות מתוקים, וברוך השם אפשר לשתות מים והכל טוב. אבל זה לא סוף הסיפור, התורה ממשיכה. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז בתום הסיפור הזה על המים, התורה מספרת על איזה חוק ומשפט, כן, על איזה מין סוג של תורה שניתנת דווקא במקום הזה, מיד אחרי הפיכת המים המרים למים מתוקים, וגם אמירות אלוקיות. בואי מנוחה. אמנם המחזור שלך יושב פה, אבל את תשבי פה. אבל גם אמירות אלוקיות כאלה כלליות שהן מזכירות לנו כל מיני אמירות בספר דברים, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, הישר בעיניו תעשה, האזנה למצוות, שמירת החוקים. כלומר זה מילים שמזכירות לנו פסוקים מספר דברים, מילים כוללות כאלה שמדברות על התורה, על המצוות, והבטחה אלוקית שאם באמת אנחנו נשמור על התורה, אז כל החולי שהיה לנו במצרים ירד מאיתנו, ריבונו של עולם ישמור עלינו. ומתוך זה הפסוקים ממשיכים, ויבואו אלימה, ושם 12 עינות מים ו70 תמרים, ויחנו שם על המים. אז אחרי האמירה האלוקית, אז הם מגיעים למקום, ויש שם מים, מעיינות של מים, ויש שם פירות מתוקים, והכל טוב. כלומר, זה כביכול סוף הסיפור. סוף הסיפור שאנחנו מגיעים למקום של מתיקות, של חיים, של זרימה, של נעימות. התחלנו במרה וסיימנו במתיקות. אז באמת רצינו לשאול כמה שאלות. קודם כל, למה ריבונו של עולם, אנחנו רק יצאנו ממצרים, בסדר? רק סיימנו עכשיו 90-80 שנה של שיעבוד. למה ריבונו של עולם לוקח אותנו במדבר ומביא אותנו דווקא למקום של מים מרים? למה הוא לא יכול? הוא יכול. נכון? למה ריבונו של עולם לא מביא אותנו ישר? שיביא אותנו ישר למקום שיש שם עיינות מים, שיש שם פירות. למה על התחלת הדרך ישר אנחנו נפגשים עם המרירות? כבר היה לנו כל כך מה? היה לנו כל כך קשה. מה, מה, מה המשמעות של זה? שאיך שאנחנו מתחילים את הדרך, זה המפגש. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה ריבונו של עולם אומר למשה להמתיק את המים דווקא בדרך הזאת? אתם זוכרות שיש למשה מתה. ועם המתה הזה הוא עשה את הניסים של עשרת המכות. המתה הזה אנחנו יודעים שזה התפקיד שלו, יש לו תפקיד סגולי, נכון? להושיע את ישראל בכל מיני דרכים של מופתים. אז למה ריבונו של עולם לא אומר למשה, קח את המתה? הוא הרבה פעמים אמר לו, קח את המתה ותמתיק את המים. למה, למה ריבונו של עולם אומר לו, אתה רואה את העץ הזה, תיקח את העץ הזה, תשליך אותו למים והוא ימתיק לך את המים. אז זאת השאלה השנייה. והשאלה השלישית, למה כתוצאה מהמעשה הזה, ממה שהתרחש שם, אז ריבונו של עולם נותן לנו שם חוקים ומשפטים? חז"ל אומרים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה הוא, שקיבלנו שם כל מיני מצוות, כל מיני דינים במראה. אז התורה לא מספרת לנו בכלל איזה דינים ואיזה מצוות, זה כתוב בתורה שבעל פה. אבל למה כתוצאה מהתהליך שהתרחש שם, אנחנו מקבלים את החוק ומשפט האלה? בסדר, זאת השאלה השלישית. וכדי לנסות לברר את השאלות, אז נצא לאיזשהו מסע. נחזור רגע למצרים, נחזור לתחילת ספר שמות, וננסה באמת להיפגש קצת עם המרירות. מה זה המרירות הזאת שפגשנו במצרים? ומתוך זה ננסה להמשיך הלאה. אז במקור ב' צילמנו מתוך תחילת ספר שמות. הפסוק אומר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אז בעצם הפסוקים מתארים לנו שני דברים. קודם כל הפסוקים אומרים שעם ישראל עובד עבודה קשה, בחומר ובלבנים, יש עבודה בשדה, יש עבודת פרך. כלומר, גם ככה לקרוא את הפסוק הזה, זה עושה לנו כבד בלב. כלומר, מספיק שנקרא את פירוט של מה שהם עושים בשיעבוד, וכבר אנחנו מרגישים לא נוח, כבר אנחנו מרגישים שעם ישראל סובל, שעם ישראל מתייסר. אבל התורה לא כותבת רק את מה הם עבדו, התורה גם כותבת וימררו את חייהם. כלומר, מעבר לזה שהם עובדים בעבודת פרך, מעבר לזה שבאמת מאוד מאוד קשה ומורכב ומסובך ומתיש, יש למצרים עוד מגמה. מצרים רוצה שיהיה לנו מר. וכשלאדם מר, כשעם ישראל מרגיש שהמצרים ממררים את חייהם, מה זה נועל את הדלת? אפשר להשאיר פתוח, בסדר, הילדים שעשו שם רעשים. תשאירי, תשאירי פתוח. בסדר? אבל אל תסגרו. קודם עשי, ילדים עשו שם רעשים. כשהמצרים ממררים את חיינו, יש להם מגמה. אדם שמרגיש שהחיים שלו מרים, זה לא בדווקא בגלל שהוא עובד עבודת פרך. נכון, יכול להיות אדם שעובד בעבודת פרך והוא לא מרגיש מרירות, ויכול להיות אדם שעובד עבודת פרך ומרגיש מרירות. מצרים רוצים להחליש אותנו. מצרים רוצים שנרגיש שהכל מר. מי שמרגיש שהחיים שלו מרים, אז הוא לא מאמין שיש טוב, הוא לא מאמין שיש אור, הוא לא מאמין שיש מתיקות. הוא כבר רואה את הכל שחור, הוא רואה את הכל גמור, הוא רואה, הוא לא חי חלומות, הוא לא חי שאיפות. לאט לאט, כן, אני מזכירה את זה הרבה פעמים, שכשחושבים על המחנות עבודה שפרעה עושה במצרים, זה מאוד מאוד מזכיר את מחנות העבודה והכפייה שהיו בשואה. לאט לאט הפכנו מאנשים בעלי אישיות למספרים, לשורות ארוכות של אנשים שיוצאים לעבודה בבוקר וחוזרים לעבודה בערב. יש שם רעש, מה? אולי בכל זאת כן נזכור.
אנשים כולנה לכל
אז כנראה הם אלה שעושים ככה. שמעתי ילדים פה.
לסגור.
אולי ככה. תודה. ומצרים ומצליחים, כשהתורה אומרת שהם ממררים את חיינו, זה לא רק העבודה הקשה. לאט לאט אנחנו הופכים לאנשים שאין להם חזון ואין להם חלום ואין להם שאיפה ואין להם אמונה של שהטוב ינצח. לאט לאט הכל הולך והופך להיות יותר מר ויותר מר ויותר מר. אז זה לא רק העבודה הפיזית, מה עשינו באופן פיזי, אלא איפשהו בנפש הכל נהיה לנו מר. אנחנו בתוך חיים של מרירות, אנחנו לא מאמינים או לא עסוקים, או לא חושבים, או לא חולמים על הטוב ועל האור ועל המתיקות שיש בעולם. אז זה פעם אחת שאנחנו נפגשים בספר שמות במילה מרירות. פעם נוספת שאנחנו נפגשים במילה מרירות, זה במקור ג', זה ביחס לקורבן פסח. כשריבונו של עולם מצווה אותנו על קורבן פסח, אז הוא אומר כך, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש, ומצות על מרורים יאכלו. כלומר, חלק מההלכות של קורבן פסח, חלק מהלכות אכילת קורבן פסח, זה לאכול מצות, כמובן, אבל מצות על מרורים. זאת אומרת, כשאדם יושב בליל הסדר, כשאדם מקריב קורבן פסח, הוא צריך דרך טעימת המרור לזכור את המרירות, כביכול לעבור את זה שהוא תהליך בלילה הזה, מגלות לגאולה. והחלק מהתהליך זה שאדם אוכל את המרור כדי להזכיר לעצמו את המרירות. אז זה מוזכר ביחס לקורבן פסח. והטעם של המרור הוא כאילו מקווץ, עושה לנו את התחושה הלא נעימה הזאת. אני יודעת שבארץ ישראל כבר, המרור שאנחנו אוכלים בארץ ישראל קשה להגיד שהוא מר, אבל לא נורא. בגדול, אתם יודעות שיש הרבה אנשים שקונים חזרת ו... לא כל כך נחמד, האמיצים המעיזים לאכול חזרת, אני משערת שאנשים קצת פחות עושות את זה, אבל בגדול הרעיון של אכילת המאור זה באמת לעשות את התחושה הזאת, להפגיש אותנו עם התחושה הזאת של המרירות לפני שאנחנו יוצאים אל הגאולה. עכשיו במשנה, במסכת פסחים, המשנה שואלת באלו ירקות, ואלו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח. איזה דברים אדם אוכל אותם כדי לצאת ידי חובת מרור? בסדר? איך מוצאים? מה אפשר לאכול כדי למצוא את המרור? אומרת המשנה, אני לא אסביר לכם מה זה כי אני לא יודעת, אבל יש פה ארבעה סוגים של ירקות, חזרת, אלשין, תמחה, חרחבינה ומרור. אז אל תבקשו ממני להסביר לכם מה זה, אבל מה שאני רוצה שנראה שבעצם כל סוגי המרור זה ירקות. אין פרי שהוא נחשב למרור, אלא רק ירקות זה מאכל שדרכו אפשר להגיע למרירות, ותכף ננסה לברר למה דווקא ירקות. מה יש בירקות שדווקא הם אלה שמבטאים את המרירות. עוד מקום נוסף בתורה שמוזכרת מרירות זה ביחס לאישה סוטה. כן, אישה שבעלה חושד בה שהיא התייחדה עם גבר אחר, אז היא נלקחת למשכן, לבית המקדש, ושם משקים אותה איזה שהם מים. אז התורה אומרת בספר במדבר, אני במקור ה', והשקע את האישה את מי המרים המערערים, ובאו בה המים המערערים למרים. אז גם פה יש איזושהי פגישה עם מרירות, כן? לא ניכנס עכשיו לכל הנושא של אישה סוטה, כי זה לא קשור לענייננו, אבל יש צד של מרירות בעצם המעמד הזה, בעצם הסיטואציה הזאת של אישה שבעלה חושד בה. והרמב״ם יסביר לנו איך מכינים את המים המרים האלה. אז זה במקור ו', הרמב״ם אומר, ואחר כך מביא כלי חרס ונותן לתוכו מים, ולוקח אפר מקרקע המשכן ונותנה על גבי המים, ונותן לתוכם דבר מר. הוא מביא שם דוגמה כמו לענה, לענה זה סוג של איזה צמח, שנאמר מי המרים. אז איך הופכים את המים למרים? קודם כל לתוך הכלי הזה שיש בתוכו את המים מכניסים אפר, כן? אף פעם לא טעמתי אפר, אבל אני מתארת לעצמי שהוא לא מתוק, בסדר? נתחיל בזה, שמן הסתם אדמה היא לא מתוקה, אם היא הייתה מתוקה, אז כל התינוקות שמשחקים בארגז חול היו מחסלים את הארגז חול, בסדר? זה כנראה לא מתוק, כנראה זה לא כל כך טעים. והרמב״ם אומר שמכניסים גם כן איזשהו עשב, כן? שיש בו מרירות, וככה המים הופכים להיות מרים. אז זה אומר שיש איזשהו משהו מר באדמה, וגם הירקות שגדלים די סמוך לאדמה, גם בהם יש איזושהי מרירות. לא משתמשים למרירות אף פעם בעצים. כי עצים, הפירות של העצים בדרך כלל הם פירות מתוקים, עצים זה בדרך כלל מתיקות. ההבדל שבין ירקות לפירות, הוא מופיע גם בהבדל שבין ארץ מצרים לארץ ישראל. ארץ מצרים, אתם יודעות שלא יורדים שם הרבה גשמים, אבל יש להם את הנילוס. והנילוס בדרך כלל הוא עולה על גדותיו, יש שם שפע של מים, והיו יוצרים שבילים כאלה כדי להשקות את השדות, והמים של הנילוס היו משקים את הגידולים במצרים. בארץ ישראל זה לגמרי אחרת, אבל בואו נראה את זה קודם כל בתוך הפסוקים. אז בספר במדבר, באחת התלונות של עם ישראל למשה, אז הם אומרים כך, זה מקור זין. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. כלומר, יש פה רשימה ארוכה 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 של ירקות שמוזכרים ביחס למצרים. זאת אומרת שאחד הדברים שמבטאים את מצרים זה דווקא הירקות. מה כתוב על ארץ ישראל? על ארץ ישראל כתוב בדיוק הפוך. קודם כל, כשיעקב מבקש מבניו לחזור למצרים, כשהבנים של יעקב ירדו על יוסף ואחר כך הם נאלצים לחזור שוב, אז יעקב מבקש מהם שהם ייקחו מנחה, שהם ייקחו איזה מתנה למושל של מצרים. עכשיו תזכרו שיש בארץ ישראל רעב, בשביל זה הם יורדים למצרים, אבל כנראה שעוד נשארו קצת פירות על העצים, ואומר להם יעקב במקור ח' ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ. לזמור זה לא בירקות, לזמור זה בעץ שיש לו ענפים. ומה הוא מציע להם? לקחת והורידו לאיש מנחה מעט צורי ומעט דבש, נחועות ולות בוטנים ושקדים. אז גם רשי וגם אבן עזרא אומרים שבוטנים זה פירות. רשי אומר שאולי זה הפרסקים, אבן עזרא אומר שזה אגוזים. זאת אומרת, אפילו כשיש רעב בארץ ישראל, אז נותרו פירות על העצים. אבל לא רק בספר בראשית כתוב שארץ ישראל זה ארץ של פירות. במקור יוד יש בתורה איזושהי השוואה בין ארץ מצרים לארץ ישראל. אז התורה אומרת, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק. זאת אומרת, מוזכרים פה גם זריעה, זרעים זה בדרך כלל לירקות, ומוזכרים כאן גן ירק זה ירקות. אז התורה מגלה לנו שמצרים זה בעיקר ירקות, והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, למטר השמיים תשתה מים. בארץ ישראל אין לנו את הנילוס, ואין לנו גם נערות אחרים שאנחנו יכולים להסתמך עליהם. בארץ ישראל צריך תמיד שהעיניים יהיו נשואות כלפי מעלה, ואנחנו נתפלל, וריבונו של עולם בחסדו, כן, זכינו השבת, אני לא יודעת איך היה אצלכם, אצלנו לא הפסיק לרדת גשם. זה פשוט היה מופלא, כאילו שפכו דליים, שפכו. לא יודעת מאיפה כל הדליים האלה, אבל זה מדהים. אז זה ארץ ישראל, ארץ ישראל כתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה עד אחרית השנה, זה מאוד מאוד שונה. אז קודם כל, בארץ ישראל העיניים שלנו נשואות למעלה, אנחנו לא חושבים שהכל מכוחנו, והכל ביכולתנו, והיו שנים שירד פחות גשם, וציפינו ובכינו וקיווינו והתפללנו, אבל גם זה שבארץ ישראל יש פירות, זה גם משהו ששייך למהותה של ארץ ישראל. הירקות מאוד מאוד קרובים לאדמה. הירקות זה משהו שגדל כל שנה מחדש, זה משהו שקל מאוד להשיג אותו, כן? זורים את הזרעים וזה צומח מאוד מאוד מהר. עצים זה לגמרי אחרת. עץ, קודם כל, צריך הרבה אורך רוח, צריך הרבה סבלנות, צריך הרבה אמונה. אתה שותל שתיל, ואתה יודע שאתה צריך לחכות, אתה צריך לחכות ולראות מה יצא מהשתיל הזה. הוא כן יצמיח ענפים, הוא כן יצמיח פירות, הוא לא יצמיח. אתה לא יודע, אתה מאמין, אתה מחכה, אתה משתדל, אתה מתאמץ. ואחר כך העץ הזה, באמת, הוא לא ליום יומיים, הוא לא לשנה שנתיים. עץ זה דבר שהוא לדורות, כן? הוא לשנים ארוכות, הוא לדורות, כן? בחברון אפשר לראות עצי זית, שבשביל להקיף אותם צריך כמה אנשים. אני לא יודעת, לצערי, אני לא יודעת כמה שנים העצים האלה קיימים, אבל יש משהו בעץ שהוא שייך לארץ ישראל. קודם כל, המתיקות. קודם כל, ארץ ישראל זה ארץ של מתיקות. בארץ ישראל יש פירות. אבל כדי להגיע לפירות, כדי להגיע למתיקות, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לעמול ולעבוד קשה ולצפות ולהתפלל ולהשקיע וגם לא להתייאש ולחכות. ולא רק שהעץ לוקח לו זמן לגדול, אחר כך כשיש פירות, אז ריבונו של עולם אומר, רגע, רגע, צריך לחכות 3 שנים שהפירות הם אורלה, ואחר כך צריך להביא נטע רווי. כלומר, ארץ ישראל זה ארץ של עמל, זה ארץ של עבודה. אתה מאמין בפרי, אתה מייחל לפרי, אבל אתה יודע שזה דרך, שזה תהליך, שזה ארוך. ובאמת בספר תהילים כתוב על הרשעים שהם כעשב, נכון? זה במזמור שיר ליום השבת. רשעים הם כמו עשב, עשב זה מגיע וזה נעלם, זה מהר מאוד צומח וזה מהר מאוד נובל. וצדיקים זה צדיק כתמר מפרח, נכון? והיה כעץ שתול על פלגי מים, זה מה שכתוב על אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. יש משהו באדמה הזאת, יש משהו במקום הזה, שמבקש מהאדם לצמוח ולגדול ולהתקדם ולהיות עם סבלנות. נכון, לא תמיד קל לנו לצמוח ולא תמיד קל לנו לגדול, ולפעמים אנחנו נופלים ולפעמים קשה לנו ולפעמים אנחנו מתבלבלים וטועים בדרך. וריבונו של עולם אומר, האדם עץ השדה, תאמין בעצמך ותצמח ותגדל. ושוב, כל עץ עם משהו צריך בשביל עצמו, החום של השמש והטמפרטורה והמים והדשם, כל אחד מה שהוא צריך. וזה שייך לארץ ישראל. העץ זה משהו ששייך לארץ ישראל, והמתיקות של הפירות היא שייכת לארץ ישראל, היא שייכת לאדמה הזאת. אז מה קורה כשעם ישראל יוצאים ממצרים? כשעם ישראל יוצאים ממצרים, ריבונו של עולם עורך להם כביכול ניסוי. כתוב, ושם ניסהו. מה ריבונו של עולם מנסה אותנו? למה ריבונו של עולם מביא אותנו למים מרים? היה הרבה יותר נחמד אם הוא היה מביא אותנו ישר אל המתיקות, ישר אל הנעימות, ישר אל השמחה. מה אנחנו צריכים עכשיו? הרגע נפרדנו ממצרים, הרגע נפרדנו מהמרירות. המפגש עם המרירות זה בחינה. כשעם ישראל ייפגש עם המים המרים, האם הוא יסתדר עם המרירות? האם הוא עוד שייך למרירות של מצרים? תראו, מצד אחד, להיות עבד במצרים זה הכי נורא בעולם. מצד שני, אולי התרגלנו להיות אנשים בלי חלומות, בלי שאיפות, בלי חזון, לקום בבוקר ולעשות את אותו דבר יום אחרי יום אחרי יום, בלי להצטרך לקחת אחריות, בלי לחשוב על כל מיני דברים חדשים, לשוב כל פעם אל אותו מקום מחדש, כמו גלגל כזה שחוזר על עצמו. האם כשעם ישראל ישתו את המים המרים, הם יגידו לעצמם, בסדר, סבבה, אנחנו עדיין שייכים, אנחנו עדיין קשורים למצרים, עוד לא התנתקנו לגמרי מהעולם הזה, אנחנו מסתדרים עם זה. וכשהם מגיעים אל מקום המים המרים, אז עם ישראל אומר, לא, אנחנו לא רוצים מים מרים. אנחנו לא מוכנים לחזור ולהיות שייכים למרירות הזאת שהייתה במצרים. אנחנו רוצים עולם אחר, אנחנו רוצים משהו חדש, זה כבר לא מתאים לנו, זה לא בשבילנו. וכשהם עוברים את הניסיון הזה, אומר ריבונו של עולם למשה, ויורהו עץ. אומרים חז"ל, תסתכלו במקור ת', אומרים חז"ל, ויורהו השם עץ, רבי נתן אומר עץ החיים. טוב, אני לא אתן להגיד לכם מה זה עץ החיים, כן? עץ החיים זה היה בגן עדן. אבל יש בעץ הזה איזושהי מתיקות. זה לא סתם שדווקא עץ ממתיק את המים. העץ זה רמז. זה רמז למה? העץ הוא רמז. לאן אתם הולכים? יצאתם ממצרים, לאן אתם מיועדים ללכת? לאן אתם אמורים להגיע? אתם אמורים להגיע אל ארץ שבה החיים שונים מאוד מאוד מהחיים במצרים. כל מה שהתברכנו ממצרים, כל מה שקיבלנו ממצרים, כביכול, כן? במעט שיש שם, אנחנו רוצים להתרחק מזה. אנחנו רוצים להיות לא שייכים לזה. אנחנו כבר לא רוצים להיות שייכים למרירות, ואנחנו לא רוצים להיות שייכים למה שירקות מבטאים. אנחנו רוצים להיות שייכים למתיקות ולמה שעץ מבטא. אז קודם כל, ריבונו של עולם עושה את הנס דווקא על ידי עץ. בוודאי שהמטה של משה יכול היה לעשות את זה, אבל זה שיעור. שיעור מה? שיעור שאם יצאת ממצרים, אז עכשיו בואו נגלה מהו היעד, לאן אנחנו רוצים להגיע, לאן אנחנו הולכים. ומתוך זה, ומתוך שמשה ממתיק להם את המים בעזרת העץ הזה, אז ריבונו של עולם כביכול עושה להם מתן תורה קטן. זה מעניין שבחזל אומרים שהם קיבלו כמה מצוות, אבל התורה לא מתארת את זה ככה. התורה מתארת את זה בלשון מאוד מאוד כללית. התורה מדברת על שמיעה, על האזנה, על הציפייה האלוקית מעם ישראל, והאזנת למצוותה ושמרת כל חוקה וישר בעיניו תעשה. כביכול ריבונו של עולם אומר להם, אתם בדרך לארץ ישראל, בדרך לארץ ישראל קודם כל יש מתן תורה, בדרך לארץ ישראל קודם יש הקשבה למצוות, להבין את ה תפקיד שלנו, להבין את המהות שלנו, להתחבר לדברים. אז כאילו, כביכול ריבונו של עולם מפגיש אותנו עם איזה תמצית של מתן תורה, כן? מתוך זה, מתוך שאנחנו מוכנים להאזין למצוותיו ולשמור את רוחקיו, אז יש הבטחה שלא נחזור למרירות של מצרים. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אם אנחנו נדע באמת לחיות את החיים שלנו כראוי, אז לא נחזור למצרים. אתם יודעות שיש גם איסור לחזור למצרים, כן? זה אחד המקומות שאסור לנו לחזור אליהם. זה חלק מזה. וריבונו של עולם מבטיח, אם אתם תהיו, אז אני אדאג שלא תחזרו. אני הופכת את הדף, אבל זה לא סוף הסיפור. זה לא סוף הסיפור. הסיפור ממשיך, אני במקור י"ב, ויבואו אלימה ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים ויחנו שם על המים. אז התורה מסיימת את הסיפור הזה בסוף טוב, נכון? יש, הם מגיעים למקום ויש שם מתיקות ויש שם פירות ויש שם מים כמו שהם רוצים, כמו שהם חולמים. אבל למה לתורה חשוב לכתוב לנו כמה עינות מים היו שם, כמה תמרים היו שם? מה זה מהותי? מה זה משנה לנו? המספר, העיקר שהגענו למקום, והכל טוב. אז אומר המדרש, מקור י' ג', רבי אלעזר המודעי אומר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ברא 12 מבועין כנגד 12 שבטי ישראל, ו-70 תמרים כנגד 70 זקנים. כשריבונו של עולם מביא אותנו דווקא לשם, שוב, כביכול, הוא מביא אותנו למקום שזה תמצית, מפגש קטן, 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 עם מה שצפוי לנו בארץ ישראל. מה כתוב בתורה על ארץ ישראל? אחד הפסוקים, זה במקור י' כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אז ארץ ישראל כשהיא מתוארת בתורה היא ארץ של מעיינות, היא ארץ של שפע של מים, היא ארץ של פירות. המפגש שלנו עם המקום שנקרא אילים זה מפגש שכביכול בריכוזיות, ברמז, לרגע, לרגע מפגיש אותנו עם ארץ ישראל, ולכן המספרים הם מספרים מהותיים, מספרים ששייכים לאומה הישראלית, המספרים שהם מהותיים לאומה הישראלית. לא הגעתם לסתם מקום שיש בו מים, לא הגעתם לסתם מקום שיש בו תמרים, הגעתם למקום שרומז לכם על האדמה הזאת שאליה אתם מיועדים להגיע בסיום המסע. וזה מעניין שבשבעת המינים אז קודם כל, באמת, כל הפירות של שבעת המינים זה באמת פירות של מתיקות, של מתיקות מיוחדת, של מתיקות שהיא גם מזינה, זה לא סתם מתיקות, נכון? אפשר לאכול גפן, תאנה, רימון, זית, תמר, ולהרגיש שזה נותן כוח לגוף, זה לא כמו ממתקים שאתה לוקח וזה רק בשביל המתיקות, פה יש מתיקות שהיא גם נותנת חיים, נותנת כוח. אבל העץ שמוזכר אחרון, עץ התמר, קודם כל, התורה קוראת לו דבש, כי אולי זה העץ הכי הכי מתוק, בטח בדורות של גאולה. מרגישים את המתיקות של התמר, לפעמים מרוב מתיקות כבר צריך להוסיף איזה, נכון? איזה שקד או אגוז מרוב. זה באמת אחד הפירות שהכי הכי הכי מתוקים, וזה הפרי האחרון שמסיים את הרשימה הארוכה, אז קודם כל זה הפרי הכי גבוה. מה קורה בעץ? העץ הוא רחוק מן האדמה. אמרנו שהירקות הם קרובים לאדמה. הם קרובים לאדמה, אז הם יותר קרובים גם למרירות של האדמה. אבל העץ הוא הולך וגובע וצומח, והוא מכה שורשים, והתמר זה העץ שהכי הכי הכי רחוק מן האדמה, והוא באמת הפרי הכי מתוק, וכתוב בספרים שפירוש המילה תמר זה תמר. הסתיימה המרירות, כלומר הפרי שחותם את הפירות המתוקים של ארץ ישראל, בעצם מלמד אותנו שיצאנו מתוך המרירות של מצרים, התרחקנו מתוך המרירות של מצרים, והגענו אל המרירות, אל המתיקות, אל אין שאנחנו צריכים להגיע, ומי שחותם את הכל זה התמר. ומעניין שכתוב בגמרא, אולי תחלמו על זה בלילה, כתוב הרואה תמרים בחלום, זה כדאי לכם לחלום על זה, תמו אבונותיו, ככה כתוב, שנאמר תם אבונך בת ציון. זה דבר אחד שכתוב על התמר בגמרא. והדבר הנוסף שכתוב על התמר, שעתידה חיטה שתתמר כדקל. עכשיו אתם יודעות שבגן עדן החיטה לא הייתה כמו היום, גם החיטה אמורה להיות עץ, גם החיטה אמורה להיות אילן, אלא מה קרה? נפלנו בחטא אדם הראשון, וברגע שנתקללה האדמה ונתקללנו אנחנו בזיעת אפיך תאכל לחם, אז החיטה היא לא אילן. אבל באמת בגן עדן היית רוצה לאכול לחם, אז היית כותפת כיכר כוסמין, כיכר שיפון, כיכר, אני לא יודעת, יש את כל ה... כל מה שאת רוצה, היית כותפת כיכר לחם חמה וטעימה ישר. זאת אומרת, גם החיטה היא אמורה בעתיד, כשהכל יתוקן, גם החיטה אמורה להיות אילן. אז בעצם ארץ ישראל מבקשת מאיתנו לדמות את החיים שלנו לעץ, להתאמץ ולעמול ולהזיע ולהיות עם אורך רוח, כי לא תמיד יש לנו אורך רוח, לא תמיד יש לנו סבלנות כלפי עצמנו, לדעת שהדרך ארוכה. לפעמים יש גם פירות של עורלה, לפעמים בחיים שלנו יש פירות של עורלה, כל מיני עיכובים, כל מיני מחסומים, כל מיני מחיצות, שאני שואלת את עצמי, למה המחיצות האלה ומי צריך אותם ומתי כבר נגיע? והעץ אומר, צריך סבלנות וצריך לחכות וצריך להשתדל וצריך להתאמץ וצריך באמת את השורשים להשקיע עמוק עמוק עמוק. אתם יודעות ששוב, בניגוד לירקות ולעשבים, אז בשנים של בצורת עצים לא מתים. כי כשהשורשים הם מעמיקים באדמה, אז הם מצליחים אפילו להחיות פירות. כלומר, הם ניזונו כל כך מספיק מן האדמה, שהם לא תלויים בהשקיה של אותה שנה או אותן שנים, ולמרות זאת הם מצליחים להוציא פירות. אז יש משהו בעץ שמבקש מאיתנו לקחת ממנו את הכוח ולצמוח ולהתגדל ולהוציא פירות. ורציתי להוסיף עוד דברים מתוך השם ישמואל, דווקא על ספר ויקרא, אבל שזה יתחבר מאוד לדברים האלה. אחרי שעם ישראל כזה נפגש באלים עם מיני ארץ ישראל, עם תמצית ארץ ישראל, בעצם כביכול ריבונו של עולם אומר לעם ישראל, עכשיו אני מגלה לכם בתמציתיות את כל מה שהולך לקרות לכם לאורך הדרך, ומתוך זה תצאו למסע. מתוך זה עכשיו תלכו למתן תורה, תלכו למסע ארוך במדבר, עד שתגיעו אל ארץ מעייני מים. אז שוב, אני רוצה שנראה בשם ישמואל, שהוא גם מדבר על ההבדל בין זריעה לנטיעה. אז הוא אומר כך, במדרש רבה פתח, אחרי השם תלכו, עד אלא מתחילת בריאתו של עולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה. הדה הוא דכתיב, ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. המעשה הראשון שריבונו של עולם עושה בגן עדן, זה לטעת עצים, כן? נטיעה. זה המעשה הראשון של ריבונו של עולם בעולם. אומר המדרש, אף אתם כשתיכנסו לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. הדה הוא דכתיב, כי תבואו אל הארץ ונטעתם. אז גם מאיתנו יש בקשה. כשעם ישראל מגיע אל האדמה הזאת, כשעם ישראל מגיע למקום שלו, דבר ראשון, תתעסקו בנטיעה. אומר השם ישמואל, ונראה די הנה, בעבודת השם יתברך יש שני דרכים. בחינת ביטול, היינו שיחשוב מהותו מהו, מאין באת מטיפס רוחה, וכי הוא בריאה שפלה וקטנה, עומדת בדעת מהותה וקלה, לפני תמים דעות ברוך הוא, ושיהיה נבזה בעיניו נמאס, ועל ידי זה יהיה נכנע להשם יתברך. אומר השם ישמואל, יש שתי דרכים לעבוד את ריבונו של עולם. יש דרך שהאדם כאילו הוא זרע. זרע קטן שתומנים אותו באדמה, וכל עבודת השם שלו זה להיכנע ולהבין כמה שהוא קטן ואפסי וזעיר לעומת הגדלות האלוקית, לעומת התפארת האלוקית, ומתוך זה שהוא מרגיש שהוא מכניע את עצמו, כן, את הזרע צריך, תכף הוא יגיד את זה, כדי שהזרע יצמח צריך שהוא ירכב. אז ככל שאדם יותר מקטין את עצמו, מצמצם את עצמו, מקווץ את עצמו, ומרגיש קטן מול הגדלות האלוקית, ככה הוא עובד את ריבונו של עולם. זה דרך אחת. ויש דרך שיגבה ליבו בדרכי השם יתברך. וחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. ויראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת, אשוריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. ויזכור גודל מעלת נשמתו, ויהיה תקיף וחזק בעבודת השם יתברך, וכל מה שהוא זולת עבודת השם יתברך יהיה כאפס וכעין, ולא ינוח ולא ישקוט אפילו רגע באשר יודע שכל העולם תלוי בו. הדרך השנייה היא לגמרי אחרת. הדרך השנייה זה שאדם מתבונן בתוכו ואומר, כל כך הרבה כישרונות ונטיות והופעות ריבונו של עולם נטע בתוכי. עם כל הכוחות האלה ריבונו של עולם רוצה שאני אפעל ואני אצור ואני אזוז ואני אתקדם ואני אצמח ואני אגדל. כשהוא אומר יגבה ליבו, הוא לא מתכוון גאווה סרוכה חלילה, אלא גאווה על זה שהוא יציר כפיו של ריבונו של עולם, ואת כל מה שיש בתוכו הוא יכול להופיע כדי להטיב לעולם. אומר השם ישמואל, והנה כבר אמרנו במקום אחר ההפרש בין נטיעה לזריעה. זה ההבדל בין נטיעה לזריעה. כן, אמרנו, זריעה זה שייך למצרים יותר, ונטיעה זה שייך לארץ ישראל. שעניין זריעה הוא שנותן את הגרעין בארץ. הזרע צריך להיכנס אל תוך האדמה. והוא נרכב. זה עצוב, זה קשה, זה כואב. ואחר כך נצמח ממנו זרעים או אילם. ועניין נטיעה הוא הנוטע ייחור או זמורה בארץ, והוא משתרש ומתגדל ומתעבה עד שנעשה את הזמורה עצמה שניתה לאילן רב. נטיעה זה משהו אחר לגמרי. רחלי! מה הבאת את נועם?
חיפשנו ביחד.
טוב, תשבו. הנה. נטיעה זה משהו אחר לגמרי. נטיעה כבר יש שתיל. את השתיל הזה נוטעים באדמה, אבל מההתחלה הראש שלו למעלה, מההתחלה הוא מחוץ לאדמה גם. מההתחלה הוא הרבה הרבה יותר גבוה מן האדמה. יש לו מקום, יש לו עמדה, יש לו את העולם שלו. הוא לא תמון בתוך האדמה ומחכה לראות מה יצמח. הוא מלכתחילה בחוץ, הוא נושם את האוויר, הוא רואה את אור השמש, הוא מחובר לעולם. אומר השם ישמואל, ובעבודת השם יתברך מכוונים שני דרכים ענה לזריעה ונטיעה. שעבודת השם יתברך בבחינת ביטול כנל היא כאין זריעה. וכן בחינת המבטל את עצמו ונעשה נכנע להשם יתברך בכל בחינה, אז יערה עליו רוח ממרום בחיות חדשה ויצמח ויגדל. אני חושבת שמעבר לזה שאמרנו שמצרים זה שייך לירקות ולזריעה, כל השנים הארוכות של הגלות, כל השנים הארוכות של הגלות בעצם היינו באיזה בחינה של זריעה. כל השנים הארוכות של הגלות באו עלינו איסורים ופרעות ואינקוויזיציה ועלילות דם וגירושים והרג ומה לא עשו לנו, ועם ישראל כמה שעיקו בו וכמה שהראו לו, עם ישראל היה מחובר לריבונו של עולם תמיד, הוא לא עזב את ריבונו של עולם, הוא מסר את הנפש על הדברים האלה. איזושהי בחינה של זריעה שייכת דווקא לשנים האלה שאנחנו מרוחקים מהחיים הטבעיים והבריאים שלנו, מרוחקים מהמקום שלנו. אז זה שייך לבחינה של זריעה. והדרך השני להיות תקיף וחזק בעבודת השם יתברך הוא בחינת נטיעה. כי כל נטיעה היא לשון חוזק, ועיין בספר נצח ישראל המהר"ל זיכרונו לברכה, ומקרא מלא הוא והיה כעץ שתול על פלגי מים. אז הדרך השנייה זה דרך של נטיעה. הדרך של נטיעה זה באמת יותר קשור כשאנחנו מגיעים לאדמה הזאת, אנחנו מגיעים לאדמה הזאת, המצווה הראשונה הוא נטעתם, תמצאו את הכוחות שבכם, את היכולות, את ההופעות, את הכישרונות, ותופיעו אותם, תהיו מלאי עוז, תהיו מלאי גבורה. מה שהמהר"ל מזכיר בנצח ישראל זה שהיה מקום שקראו לו, אולי זה באמת כתוב על ביתר, שכשהיו נולדים שם תינוקות, אז היו נוטים, נכון זה בביתר? היו נוטים שתיל של ארז, ולבן שתיל של ארז, ולבת? וגם לבת איזשהו עץ, ואחר כך היו, כשהם היו מתחתנים, היו עושים את החופה מהענפים של העצים האלה. והמהר"ל מסביר שם שנטיעה, כל עניינה של נטיעה זה חוזק, זה עוצמה, זה גבורה. אז יש את שתי הדרכים, תכף, אז קודם כל הנטיעה זה שייך לאדמה הזאת, העוצמה, הגבורה, גבורה של חיים, הופעת כל כוחות החיים בגלות, לא יכולנו להופיע את כל כוחות החיים, זה היה בלתי אפשרי, גם אם רצינו זה לא היה, זה לא היה שייך, היינו מאוד מאוד עלובים ושפלים, וגם אם היו יהודים שהיה להם כוח, אז זה לא היה לאורך ימים. השם שמואל מביא עוד את הדברים של הלל, נראה רק עוד כמה שורות. ונגד שתי בחינות אלו אמר הלל, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני? אם אין אני לי מי לי, הוא הדרך השני הנ"ל, שיהיה תקיף וגיבור בעבודת השם. לא ישוב מפני כל, כן, אם אין אני לי מי לי, זה חלילה נשמע איזה גאווה כזאת, נכון? אם היה אומר את זה מישהו אחר ולא הלל הזקן, שאנחנו יודעים שהוא היה אחד האנשים שהיו בעלי הענווה הכי גדולים במציאות, אז כשהלל אומר אם אין אני למי לי, הוא מתכוון באמת להגיד תודה לריבונו של עולם על כל הכוחות, ולהופיע את הכוחות בעוצמה ובגדלות, אבל הלל גם אומר, וכשאני לעצמי מה אני, כשאני לעצמי מה אני, הוא בחינת ביטול. אז קודם כל הכוח של ארץ ישראל זה נטיעה, אבל אני חושבת שבחיים שלנו לפעמים יש תקופות כאלה, תקופות של נטיעה, שאנחנו הולכים בעוז ובגבורה, ויש גם לפעמים תקופות שאנחנו רוצים כמו איזה זרע כזה להתאמן באדמה, להתכנס פנימה, לא להסתכל כל כך על מה שקורה מסביב, לחזור לעצמנו, להתחבר לעצמנו, ואז, כן, וקצת לכופף את הראש, להזכיר לעצמנו שאנחנו, כן, באת מטיפה סרוכה, ואתה הולך למקום אפר עם מוות עולה, משהו הזכיר קודם, ומתוך זה אחר כך לחזור ולהתעצם אל תוך האילן, אל תוך הנטיעה, זה כמובן הכל רמזים, הכל משלים, הכל כדי ללמד אותנו דרכים בעבודת השם. המקום של העץ בחיים שלנו זה באמת מבקש שלא נפחד לגלות את הכוחות, שלא נפחד לגלות את העוצמות. ברור שיש ימים יותר מהירים ויש ימים יותר חשוכים, ברור שיש ימים יותר עוצמתיים ויש ימים של חלישות, כי זה ככה זה בעולם הזה. העולם הזה הוא מסובך ומורכב. לפעמים הצמיחה מאוד מאוד ניכרת לעין, ולפעמים את מרגישה שאת באיזשהו רוורס כזה, ואת אומרת, רגע, מתי הרוורס הזה ייגמר, ושאני לא אפול לאיזושהי תאום. ולא נעים להגיד, לפעמים אנחנו גם נופלים לתאום, אבל לדעת להחזיר לעצמנו את עצמנו, להיזכר בכוחות, להיזכר שכל מה שיש בנו זה ממה שריבונו של עולם נטע בתוכנו, ושריבונו של עולם מאמין בנו ומבקש מאיתנו לצמוח ולהתקדם. ושוב, להסתכל על האדמה הטובה הזאת, שבאמת הברכה האלוקית שיש באדמה הזאת, זה לא יאומן, כן? אני חושבת שמכל כך הרבה מדינות בעולם באים ללמוד מאיתנו בכל כך, כל כך הרבה תחומים, שזה באמת שייך לדורות של גאולה, וגם בדורות של גאולה, זה שהפירות הם כל כך מתוקים, זה שהברכה האלוקית היא כל כך גדולה, זה ביטוי לזה שאנחנו בעצמנו צריכים להוציא פירות מתוקים, שאנחנו בעצמנו צריכים להופיע ברכה גדולה. זה לא, אין אצלנו ניתוק בין העולם הפיזי לעולם הרוחני, ובאמת כשהמהר"ל מסביר באותם פרקים בנצח ישראל על בית המקדש, שבלב, בקודש הקודשים היה ארון העדות, שזה הנשמה, שזה הלב, אז הוא מזכיר שבקודש היה השולחן והמנורה, שהשולחן זה ביטוי לכמות, והמנורה זה ביטוי לאיכות, השולחן בצפון, והמנורה בדרום, השולחן זה עושר, והמנורה זה חוכמה. והמהר"ל מסביר שכשהיינו מחוברים לנשמה, אז הברכה היא לא הייתה רק רוחנית, כן? העולם הרוחני שלנו לא רק הוא היה מבורך, אלא הברכה הייתה גם הייתה ברכה גשמית מאוד מאוד גדולה, שהייתה ביטוי גם למקום הרוחני שלנו. ואם ריבונו של עולם מברך אותנו בכל כך הרבה ברכה גשמית, מאז ששבנו לארץ ועד עצם היום הזה, באמת בשפע אלוקי מופלא, אז זה רק מרמז כמה צריך להוסיף עוד ועוד שפע רוחני. אני חושבת שגם יש הרבה שפע רוחני, כן? אינו דומה המצב הרוחני של עם ישראל עם כל הקושיות והשאלות שיש מסביב היום למה שהיה לפני 10 שנים ו-20 שנה ו-30 בטח ו-40 בטח. וזה שיש הרבה מלחמות וקרבות רוחניים, זה רק בגלל שהרשעה כבר מרגישה שזה הרגעים האחרונים שלה, ושהטוב עומד לנצח, והאמת עומדת לנצח, אז ממציאים עוד ועוד הבלים כדי להילחם בטוב. אבל ככל שנוסיף יותר תורה, ככל שנהיה מוכנים להיות שתולים על פלגי מים, על פלגי מים של תורה, אז הם מתחילים שם? אין מה להיכנס, אני עוד שנייה גומר. ככל שיותר נהיה מוכנים להיות שתולים על פלגי מים, ובאמת להיות נטועים על התורה, והשורשים שלנו ינקו משם, אז הפירות יהיו יותר מתוקים ויותר משובחים ויותר מעולים, ובעזרת השם מכוח זה נזכה באמת לדעת את השייכות שלנו למקום הזה ולתורה הזאת, וכמה אנחנו לא שייכים למצרים, וכמה אנחנו לא שייכים למרירות, וכמה אנחנו לא שייכים לדרכים הקצרות של בין רגע היה ובין לילה עבד, ושנזכה בעזרת השם להביא ברכה וטוב ואמת וישות לעולם בעזרת השם. ואני ממש מתרגשת ושמחה לראות את כל מי שבא. אני אשמח שתשלחו לאושרי תמונות שהיא תראה את כל מי שבא. חבו את זה.
של מי זה?
של שקט.